רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, קרן, שר חיות, מה קורה?
צהריים טובים, אופר.
מעניינים.
מעולה.
מעולה. וצהריים טובים לאורח שלנו, ירון ענבר,
צהריים... איזה אורח יש לנו היום.
צהריים טובים.
מעניינים.
קרן, צהריים טובים. אופר.
כל טוב.
כן, כן.
נהדר. ויש לנו, אנחנו כרגיל, כרגיל עם ריקובר. כמעט כרגיל, שבוע שעבר הוא לא היה, הוא הבריז לנו. מה קורה, ריקי?
הלך לאכול חומוס.
כן, אנחנו עדיין עם השווארמה שלו.
למה אני לא שומעת?
למה את לא שומעת?
לא, זה היה לפני חודש, זהו, הפסקתי עם
שווארמה,
די.
לא,
אני נראה כמו דלפה.
בשביל שאתה תראה כמו לפה, צריך הרבה, 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 הרבה שווארמה. ריקו, אני חייב לספר לך משהו, ישו משהו. היום קרן ואני בבוקר היינו, עשינו פאנל ברעננה. נתארחנו אצל חיים מלמן, שהוא
מהנדס
העיר. התארחו גם חברה שלנו קרן, לא קרן, קרן גם הייתה, אבל עדנה מור ושחר פטל
וגידי בינת
וגדי
וגיל איצקוביץ'.
כן, כן. אבל איזשהו סוג של בשורה אני חייב לשתף אותך. אתה יודע, תמיד שאנחנו באים לעשות תמה 38, כולם אומרים, יש פרויקטים שצריכים תמה, אבל הם לא רווחיים, נכון? אתה מכיר את זה?
ברור.
אדון חיים מלמן, שדרך אגב, פותח סוגריים, מכיר אותו מגיל 15 בערך, סוגר סוגריים, הוא בא ואומר, אני ברעננה בפרויקטים שהיזמים יביאו לי דוח שהם לא רווחים, אבל אני יודע שהפרויקט הוא נחוץ. הוא נחוץ. אנחנו נראה איך אפשר כן להוביל את הפרויקט הזה. מדהים, לא?
מדהים, מה זה,
אבל
איך אפשר להוזיל את הפרויקט, אני לא מבין את המילים האלה.
הוא אמר שהוא מוצא פתרון יצירתי.
הוא יוסיף אולי עוד שתי קומות ספציפי, ייתן עוד הטבות, כלומר, ייתן, יהפוך את הפרויקט הזה לכן כדאי, עם כדאיות כלכלית כלשהי, בשביל שכן יזם ייכנס, מאשר שהיה בניין, אוקיי, בואו נחכה שהוא יתמוטט וזהו.
זה קדנציה ראשונה שלו?
את האמת לא, הוא היה גם מהנדס העיר של רמת השרון.
הוא חשב שמדובר על איזה אופטימיסט. שבתחילת תפקיד.
לא, לא, ברעננה, שמע.
תורת אותי כמו עדיין עם קריקה
רעננה של קלה. כן, לא, אבל סתכל, במקרה הזה ספציפי הוא עם ניסיון, ואתה יודע, גם זה רעננה, זה לא תגיד לי יישוב באיפשהו.
השמפניה של ישראל, ככה גיל איצקוביץ' שכינה את רעננה.
כן, אבל שמע.
תשמעו, קודם כל, הלוואי ובאמת שזה יבוצע ושזה באמת אבל אני שואל שאלה שכבר שאלתי הרבה פעמים, למה לא בבית שען?
כן, לא, כי הפאנל היה ברעננה. הפאנל היה ברעננה, אבל אני מסכים איתך, אתה יודע מה? אתה אומר משהו מאוד מאוד נכון. אומר ריקו, כי...
אני אומרת, רגע, זה מה שהוא אמר, בואו נסיים רגע את השיח הזה, קודם כל, כל הכבוד לו.
לא, כל הכבוד, אבל ריקו, סתכלי, למה אין התחדשות עירונית באפולה? כי כל יזם שנכנס שם אומר, אני כלכלית, אין לי שום דבר כלכלית.
למה? כי אפולה צריכה, זה לא התחדשות עירונית, היא צריכה שיקום לכל העיר, לא רק התחדשות עירונית, זה כאילו אפילו, אתה יודע, זה מה שאפולה צריכה, התחדשות עירונית? בוא עם משחק אסוציאציה, אני אומרת אפולה, מה עולה לך לראש? יופי, אתה מבין את הבעיה?
התחדשות עירונית, אז יהיה גם תשתיות חדשות.
אפולה יש הרבה עתודות קרקע פנויות.
אבל קודם כל באמת שפה, כמו שאת אומרת, חיים גרמן, הרמן, סליחה, שפה, כל הכבוד.
חיים מלמן, מלמן.
עלה והצלח, שירבו פרויקטים חדשים בעירך.
אמן. מה חדש אצלנו, ריקו? מה חדש אצלנו בנדלן, תגיד לי?
מה חדש? אני, האמת שרציתי לדבר על המדד. אני לא כלכלן... ולא, בקושי יודע כמה זה אחד ועוד אחד, אני יודע שלפעמים זה שווה שלוש, ואני לא מבין איך מדד תשומות הבנייה ירד בחודש חודש. על האלוהים יעזור לי, העובדים מתייקרים, הכל מתייקר, איך, מה, לא מבין. מישהו מוכן להסביר לי?
אני מנסה לחשוב גם כן, אני אומר, אולי יש פחות בנייה.
מדד המחירים לצרכן. זה...
לא, 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 מדבר על מדד תשומות הבנייה.
לא, אבל עלה ב-0.69. כן, מדד תשומות הבנייה ירד ב-0.1.
זה אמור להיות איפשהו...
0.5 לפחות הוא היה צריך.
קורלציה בין שניהם, אבל כלום, אפס. מכמה מנותקים יכולים להיות, אלוהים?
לא, אבל אתה יודע, אבל זה לא ניתוק. זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היא לוקחת את המספרים, זה פקטור, לא... שם את האצבע ואומרת איך היא מרגישה את הרוח. ויש כאן משהו, אבל באמת צריכים, את האמת, לא נכנסתי לנברי המדד בשביל להבין מה עלה ומה ירד, כי הפועלים שם, אם לא טועה, זה 20% דרך אגב בפועלים מתוך המדד.
נכון, והפועלים מתייקר, ולכן זה באמת לא הגיוני. מתחילת השנה זה עלה ב-0.2%.
אבל נגיד לך, ריקו, יכול להיות...
בחודש אחד.
אבל יכול להיות שמתוך, בוא נניח... לא יודע, 1,000 חברות נדלן שעובדות בארץ, ו-200,000 פועלים, 150 פועלים לא משלמים, לא יודע, סתם אני זורק מספרים, 150,000 לא עובדים כרגע, אז לא משלמים למשכורות, לעומת זאת, ה-50,000 פועלים שכן עובדים, המשכורות שלהם עלו למעלה, ואז שהם עושים ממוצע של הכל, אתה יודע, פתאום ממוצע, נכון, מה ששולה, לא יודע, אולי עשו את הממוצע לפי כמות המשרות, ולא לפי כמות הפועלים בפועל.
יכול להיות שהפועלים, תראה, הפועלים המחירים שלהם עלו, אולי באמת, בגלל שכסף יצא מביטוח לאומי או מהצבא, לאותם אלה שבמילואים, זה לא 150 אלף, אבל זה כמה עשרות אלפים, יכול להיות שבאמת, הם אלה שהורידו את זה, כי זה לא נספר אצלהם, אבל גם, זה מעוות, זה לא הגיוני. ומה שקורה שדירות שמוצמדות למדד תשומות הבנייה, המחיר ירד.
לדעתי במרבית החוזים, לפי מה שאני חושב, במרבית החוזים, ברגע שהמחיר יורד מתחת למדד הידוע ביום חתימת החוזה, זה בסדר, זה רק יורד. לא קשור. הם לא מזכים אותך.
אבל זה עלה, אל תשכח שזה עלה מתחת השנה, זה עלה ב-0.2, זה עכשיו תיקן קצת למטה ב-0.1, אבל גם אנחנו כקבלנים, קבלנים, בענף הזה יש גם קבלני ביצוע, שלפעמים יש כאלה שהרווח שלהם זה רק המדד בלבד, כי הם טעו בתמחור או לא משנה מה. וגם בזה אנחנו משלמים יותר ויותר ויותר, ועכשיו הורידו לנו 0.1%. אז באמת נגמרו המילים כבר. הכל כל כך מנותק פה, גם פוליטית וגם כלכלית.
לא עוברים לתאילנד, כאילו בשינוי מה זה חנט. שמעת על זה? שהרבה עוברים לגור בתאילנד?
בתאילנד? זה לא הרבה,
זה בודדים. הרבה ומלא טסים לתאילנד, והרבה עברו לגור בתאילנד. יש לי חבר טוב.
אבל כמה? אלף? אלפיים? רגע,
זה לא הרבה, זה מלא. אבל לא, סתם, יש לי חבר טוב שהתחיל לעבוד בתאילנד, והוא היה שם, גם אתה היית, ירון, לא מזמן בטיול. אבל הוא ממש, כאילו, אתה יודע, נוסע כל איזה חודשיים, והוא תיאר פשוט, בוא נגיד עכשיו את כל השיח הזה עכשיו של הדקה הזו, שאין לחץ, אין את כל הנושא של המיסוי, אין, כאילו, אנשים חיים בקצב אחר לגמרי, ואיכשהו נחת, רק הוא נחת בישראל, הוא אומר, קיבלתי איזה מכתב ממס הכנסה, כאילו הוא אומר, כל החיים שילמתי למס הכנסה, ועובדים והכל, ובסוף אני מרגיש שיורקים לי בפנים. אז כאילו, יש פה אולי איזו הרגשה של, כאילו, מה נותנים לנו? האזרחים חזרה, מה שאנחנו משקיעים פה במדינה, ובונים את המדינה.
יש כאן הרגשה שפורים אותנו מכל הכיוונים, בכל דבר, כמובן המצב הנפשי של כל תושבי מדינת ישראל, מאוד 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 קשה. אנחנו מרגישים את זה, אני מרגיש את זה גם, אנחנו, לפחות אנחנו, יש לנו 130 עובדים בחברה, ורואים את זה, רואים את הלחץ, רואים את התשישות הנפשית, פשוט ככה.
עייפים, עם ישראל עייף.
אנחנו צריכים כולם, בוא נצא לחופש, כל העם.
ממש, כל עם ישראל צריך לצאת לחופש.
כן, בוא. זה היה רעיון טוב.
אני חושב, בוא נארגן ועד עובדים שיקח את כל עם ישראל ככה לתאילנד, סוף שבוע, נשאיר את המדינה ריקה.
נחזור לפה, אתה יודע מה יהיה פה.
כן.
נוכל אחד את השני בחזרה.
נצטרך להיכנס למסגדים במקום לבתי כנסת.
כן, לא, קצת חופש.
אתם זוכרים שהיינו בצבא, אני לא יודע, אני קצת אולי יותר זה כאן, אבל כשהיינו בצבא זה היה רות תאילנד, זה רות סוף כזה.
כן, כן, דיווח תאילנד עד היום.
כן, דיווח תאילנד.
כן.
אז כן, יכול להיות שזה כמו שצריך לעשות.
זה אופטימיות, כן. אז רגע, אז התחלנו לדבר על מדד תשומות הבנייה שהוא לא הגיוני שהוא ירד, כי גם מחירי הנדלן מצד שני עלו. זה גם כנראה הדוח.
תשומות התקורות הכל עלה, אבל הוא החליט לרדת לו. אני מת לשתות את הבירה שהם שותים שם.
צ'אנג.
צ'אנג. ואיך אתה, ריקור, שאת בתוך חברת הבנייה אתם רואים, כן, העלויות, עלו מן הסתם, שאתם עושים בטח דוחות.
עלה, עלה, בטח.
כלומר, זה
בצורה דרמטית, לא סתם עלה, בצורה דרמטית, והלקוחות ירגישו את זה בפרויקטים חדשים שהולכים להיות מחודש, חודשיים, שלושה הקרובים והלאה. ירגישו את זה טוב בכיס שלהם, מי שרוצה לקנות דירות, הכל יעלה.
כן, אני אוסיף דרך אגב עוד משפט אחד, שכנראה בעצם העובדה שהמדד, מדד תשומות הבנייה, דרך אגב, הוא עדיין נמצא במסגרת של בנק ישראל. זה שהוא, הצפי היה ל-0.6, הוא עלה ל-0.8. זה לא, זה שאוהבים כולם כותרות בעיתון זה משהו אחד, אבל כנראה הוא עדיין במסגרת התחזית של בנק ישראל, אבל כנראה שלא ירדו את הריבית בזמן הקרוב. ככל הנראה, לא תהיה הורדת ריבית, שזה גם כן דבר שישפיע גם על הקבלנים וגם על הרוכשים.
יכול להיות כן שהולכים עוד פעם לאיזשהו כיפאון.
לא, 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 לא חושב שיהיה כיפאון. לא חושב שיהיה כיפאון, לדעתי.
אני גם לא חושב שלא, אבל לך תדע מה יהיה. אנחנו באמת, במיוחד אחרי הסרטון שיצא אתמול, ואולי בכל זאת כן זה ישפיע על ראשי המדינה שלנו לעשות איזושהי עסקה, להפסיק את המלחמה, ואחר כך אם צריך להמשיך אותה. אבל... והעניין הזה של המצב רוח, זה המשפיע המרכזי. יש מצב רוח קונים, אין מצב רוח לא קונים. זה לא צורך, זה לא חלב או מים ולחם שאנחנו צריכים לקנות. זה הרבה מאוד מצב רוח, ומי שיש לו דירה, אז לא קונה דירה אחרת.
לא יודע, אני חייב להגיד לך שאולי ירון כאן, תכף אנחנו נדבר קצת על עולם הנדלן, יד שנייה יותר, אבל אני בתור מתעסק במשכנתאות, אני כן מזהה אנשים שרוכשים עכשיו, שמחפשים דירות עכשיו, שמחפשים הזדמנות, וירון מהנהן עם הראש שלו.
אז אני חושב שבאמת המציאות עכשיו זה דווקא בשוק היד שנייה, אבל נשאיר לירון לדבר על זה. לא בטוח אני יודע את זה שהמציאות הן נמצאות ביד השנייה. זהו.
בסדר, ריקו, קצת חיוך, יאללה, אנחנו הכל יהיה בסדר.
אנחנו צריכים לשנות את הפינה הזאת אחרי הארוחה של ריקו.
כן, בדיוק. עברנו ואנחנו עוברים, כי היה הרבה מאוד דברים, אבל אני מאמינה בתוך תוכי, נראה לי כולנו, כי זה מה שנקרא החוזקה שלנו כעם ישראל. אנחנו חזקים יותר מהכל. נעבור גם את זה, בעזרת השם.
כנראה.
האמת לגמרי, לגמרי, חברים, עם ישראל חי, רוצו ולקנות דירות, כי המחירים יעלו, והפעם תרוצו ומתווכים ליד שנייה.
זה המשפט הקבוע שלו, בדיוק. כן.
תודה רבה. את מי שלא יקנה יד שנייה, נעביר את זה.
יאללה חברים, שיהיה אחלה יום חביבי.
ריקו, תודה רבה, סוף שבוע נעים.
יאללה ביי.
ביי.
לרדיו sol.co.il, הרדיו החדש של ישראל.
צהריים טובים, צהריים משובחים. הבלוק, פרלמנט הנדלן, עופר לוין, קרן שר החיות. צהריים טובים, ירון ענבר.
צהריים טובים.
אבל אם לא תתקרב, כמו שאני... זה המשפט שלי, לריקו יש משפט...
צהריים טובים.
לריקו יש משפט, טוסו רוצו לקנות דירות, אצלי יש משפט, אם לא תתקרב, סתם באת לחינם, במקודה הזה. זה טוב לקריאת סימנים, אבל אנחנו ברדיו, ואומנם גם רואים אותנו בשידור חי.
אז תשמע, יש לנו פה קליבר רציני, שבכלל, אני מיד אנחנו נעבור עליך ירון, אבל חייב את ההקדמה הזו עליך. הוא בכלל התחיל ממוצרי תינוקות שנים, היה שותף בכפר השעשועים, נכון?
לפני כן.
במוצרים של הזה. ואחרי שנים בתחום החליט שהוא רוצה לעשות סוויץ' והגיע לענף הנדלן.
היה לו משעמם בתינוקות.
כנראה. זרק את המוצץ והתחיל ללכת.
הוא נגמל, הוא נגמל.
הגעתי לגיל שאפשר כבר להתעסק בנדלן.
ברוך הבא.
תודה רבה.
אז ירון, מי זה ירון ענבר?
טוב. אז ירון ענבר זה אב לשני ילדים, קודם כל. סך הכל יש לי חמישה. אני בפרק ב' עם אהבת נוראי.
אוקיי, זה תכף אנחנו נדבר על זה.
כן, ונכנסתי לעסקים בעצם בתחום הריטל. נכנסתי שותף לחנות תינוקות בראש העין. חנות מכרה בסביבות 300 אלף שקל בחודש. הייתה חנות גדולה נחשבת. מבחינה חשבונאית הייתה כושלת. הבנקים לא אהבו אותה. תוך שנה וחצי...
פעם אמר לי מישהו שזה לא משנה כמה מחזור יש לך, יש גוף אחד שמרוויח ממחזור במדינה.
ברור. וזה הבנקים.
חוגלה. סליחה, לא כסף.
לימים החנות הגיעה למחזורים גבוהים מאוד, פי חמש ממה שנכנסתי. היינו הכי גדולים בארץ. בשנת 2004 מכרתי את החלק שלי לשותף שלי, ונכנסתי שותף עם קבוצת כפר הששועים לרשת פיפו בייביס בזמנו. קנינו את רשת רווקת, הפכנו את זה לרווקת פיפו, ובשנת 2006 עשיתי הסבה אל ענף הנדלן. יש לי חבר קרוב מאוד שלימים היה שותף שלי, שמו אייל פרל, הוא נדלניסט מעולה, והוא לימד אותי בעצם את תחום הנדלן.
עשית, במקום לקחת את האקזיט שעשית, ולהגיד, אני נוסע לתאילנד, אמרת, אני רוצה להתעסק בנדלן.
אני מאוד אוהב עסקים שאין להם מלאים. אני מאוד 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 אוהב עסקים.
אחרי
שספגתי וספגתי וספגתי מחסנים.
בתור אחד שבא בעולם הקודם שלי, מעולם הקימונאות, אני מסכים איתך. קונסיגנציה, חשיפה.
כן, אתה גם היית שם. אז אני לא רוצה לשמוע על מלאים, והתחלתי קצת עם נדלן, עם אייל, הוא לימד אותי, עשינו קצת קבוצות רכישה, עשינו קצת מחירת דירות חדשות, קצת תיווך, ואני מאוד אהבתי, נמשכתי למקצוע התיווך.
אבל זה עולם שונה, כי אם אתה לוקח את העולם הקודם שלך, שהיית ניהלת, היית בראש הפירמידה, אולי גם קצת מחרת בחנות, היו לך עובדים, פה פתאום אתה זה שצריך לקטט רגליים, לדפוק בדלתות, לשים את הפליירים תמיד, או המודעות עם החיוך שלך, בוא תקנה דרכי דירה, אתה יודע, אני סתם קצת מקצין, סליחה.
כן.
ופתאום זה שתי עולמות שונים.
כן.
הדבר הזה.
אז נכון, הבנתי שאני לא רוצה יותר את הריטל ואת האולסל, אני כן רוצה לעבוד עם אנשים, לחבר צרכים לאנשים, לחבר דירות לאנשים, לחבר אנשים בכלל. והעבודה הזאת מאוד מאתגרת, אבל מאוד מענה. מענה וגם מתגמלת.
ברור, כי דרך אגב, במקרה הזה, אני הולך לעולמות של, שאתה בעל עסק, שיש לך עובדים, אתה האחרון בפירמידה.
נכון.
אתה צריך לדאוג לימי חופש שלו ולארוחות שלו, והוא יגיד לך, ומאחורי אגב הוא יגיד לך איזה בוס לא טוב, שם לי רק תחליפי קפסולה של נספרסו, ולא נספרסו אמיתי.
תמיד יהיו תלונות.
ובסוף, בסוף כל ההליך הזה, אתה יכול למצוא את עצמך גם עם משכורת יותר נמוכה מאחרון העובדים, נקרא לזה.
נכון. היות ואני
ופה הייתי, אתה עושה לעצמך.
הייתי בקי בריטל, אני יכול לספר לך שהרבה חנויות שאתה מסתובב באי סטריט, עדיף שילכו להיות שכירים, הם ירוויחו יותר ממה שנשאר להם
אני
עצמם.
אני מסכים איתך.
כן, בתחום הקימונאות. אני עושה לעצמי, אני יודע לעשות לעצמי, אני אוהב לעשות לעצמי, אני עובד ביושר והגינות, אני לא מכיר דרך אחרת, וזה חוזר אליי. הרבה לקוחות ממליצים צברתי במהלך השנים.
אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו, לסיכום של הממליצים, אבל אם אתה לוקח, ישבת עם החבר שלך, אמרת את שמו.
אייל פרל.
אייל פרל, היה לכם משרד.
כן, או, ישבנו במשרד.
או שלא יש משרד משלו.
ישבנו במשרד.
ולא התחלת מסוים. ישר בתיווך.
לא התחלתי ישר בתיווך, הוא היה בעבר מתווך. התחלנו לעשות כל מיני מגרשים כאלה ואחרים, ניסינו לעשות קבוצות רכישה, בזמנו זה היה פופולרי.
כן. אוקיי.
זה היה מאוד פופולרי, שיווק דירות חדשות, ותיווך. אני, כמו שאמרתי, מצאתי חן בענף התיווך, אהבתי אותו, ומאז אני, 2009, אני עוסק נטו בתיווך.
אני חושב בכלל, עולם הנדלן, שאנחנו לוקחים אותו, כל מי שעובד בעולם הנדלן, זה עבודה כיפית, כי כל נגיעה, אלא אם כן את העורך דין של בנק, שצריך לפנות מהבית, אנחנו באים במטרה לעשות למישהו משהו טוב. אתה מוצא להם דירה, עורך הדין נכנס לעסקה בשביל עורכי הדין מייצגים בשביל שתהיה עסקה שאנשים יתחדשו בדירה. המעצב...
אני אומרת, זה הרבה קובעים במקצוע אחד.
כן, לא, זה המון קובעים, אבל כל הקובעים, את יודעת, שאת לוקחת נניח עורכי דין פליליים, אז המטרה של אחד מהם לדפוק את השני.
כן.
שמישהו ינצח. פה אין כאן, פה זה...
כולם לקדש מטרה אחת.
כולם אמורים לנצח, אין כאן צד שמפסיד בעולם הנדלן.
נכון. אני יכול להגיד לך שאני כמתווך לעתים עושה דרך ארוכה ומעביר עסקאות כמעט גמורות. אני משתדל ש-99% יגיע אל עורכי דין מסודר וגמור ללא מחלוקות, ועסקאות נופלות לעתים אצל עורכי דין מטעמי אגו.
אצל עורכי דין.
אצל עורכי דין. וגם שם יש עבודה להחזיר ולחבר ולהשיב את העסקה על מנת שתסתיים בצורה טובה. אז גם את זה, גם לשם אנחנו מגיעים. עבודת המתווך היא מאוד 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 מורכבת ומאוד מאתגרת. בסדר, צריך סבלנות, צריך פשרות, צריך לגשר.
אתה ממוקד היום, אני מבין שברמת גן וגבעתיים.
נכון.
ויש לך רמת גן ענקית.
נכון, המשרד ענקית. שלי נמצא ברמת גן.
כמה תושבים יש ברמת גן?
בסביבות, נכון לתחילת השנה, כ-176,000.
עכשיו 177 בערך.
הולך.
מתוכם כ-22,000 ילדים.
כלומר, אנחנו מדברים על כמעט, אם אני עושה חישוב, כמעט 50, לא, שום 40... 35-40 אלף בתי אב, נכון?
משהו כזה.
משהו כזה, ואם אנחנו מסתכלים על גבעתיים, היא חצי, אני חושב.
פחות מחצי, לדעתי. 60 אלף תושבים.
איפה אתה אוהב לעבוד?
אני יכול להגיד לך שהאוכלוסייה הזאת מענה, והאוכלוסייה הזאת
מענה. זה שני אוכלוסיות שונות.
צפון העיר רמת גן וגבעתיים, פחות או יותר זה אותם אוכלוסיות. צפון, דרום רמת גן זה אוכלוסייה שונה. דרום הגן זה אוכלוסייה שונה.
זה אוכלוסייה יותר ותיקה.
אוכלוסייה יותר ותיקה, פחות זוגות צעירים, למרות שהיום יש נהירה, גם של זוגות צעירים שבעבר חיפשו את אם המושבות בפתח תקווה, יותר לדרום העיר.
ויש לך שכונות שאתה מתמקד בהן יותר? כן, אני יודע, רמת גן, אני חושב שיש 7-8 שכונות.
נכון. המשרד שלי הוא בצפון העיר, בשכונת הגפן. שכונה שהלכה והתפתחה עם השנים, תחנות הרכבת הקלה ממש סמוכות אליה.
הגפן תן לי
כיוון לזו. הגפן זה ביאליק המבדיל, ז'בוטינסקי אבא הלל.
נעשה גיאוגרפיה.
בין ז'בוטינסקי לאבא הלל, ביאליק והמבדיל.
הבנתי.
זה שכונת הגפן, מזרחית אליה עד רחוב בן גוריון, זו שכונת נחלת גנים, שגם קרוב אליה יש תחנת רכבת קלה. שכונות שמבוקשות היום, הן קרובות גם למרכזי מסחר, גם אל פארק הירקון.
גם שכונות מאוד שכונתיות, אני אקרא לזה. מאוד.
מאוד.
ביתיות, יותר נכון.
מאוד ביתיות, בתי ספר יסודיים, גנים. מתנסים ומרכזי קניות, שזה חשוב מאוד.
ביאליק.
כן, חנתנה. ביאליק.
וואי, ביאליק. זה רחוב
כן.
ארוך.
כן.
הוא רחוב מאוד מיוחד. אני לא סובל את העצים שלו, כי תמיד מלחלכים.
פירות.
כן, אפשר לי להחליק ולהתלחלך, אבל עדיין זה רחוב מאוד, מאוד תקופתי, שהוא עדיין שומר כן. לצוויון שלו.
נכון.
מאוד. מאוד. הוא היה סטריט לקניות.
כן.
הוא תמיד היה כזה, תמיד נשאר נכון. כזה. הרבה חנויות בגדים, נעליים.
והאוכלוסייה מאוד משולבת ברמת
מאוד, גן. מאוד מאוד משולבת, כזה. גם ותיקה מאוד וגם צעירה.
כן.
הבינו, תראי, זה פריפריה של תל אביב כאילו. אי אפשר לעמוד במחירים של תל אביב, ולכן אנשים מחפשים יותר את גבעתיים ואת... תל אביב, אם ניקח את רחוב קצנלסון של גבעתיים, החלק התחתון שלו, אז בעצם הוא מעין דיזינגוף כזה.
נכון.
מאוד מעין דיזינגוף. הייתה לי דירה שם שתמחרתי אותה ממש במחיר השוק, ברחוב מקביל בלמד ה'. זאת אומרת, דירה של 60 מטר, שני חדרים וחצי, משופצת לפני 20 שנה. תמחרתי אותה ב-2,400,000, הוצאתי אותה לשיווק, והיא נמכרה ב-2,400,000.
וואו, זה כן, נדיר
במחיר ש... במחיר השיווק, מפני שהאזור הזה מושך צעירים, תל אביבים.
רחוב שקט כזה, נכון?
תל אביבים, רחוב שקט ללמדי, רחוב חד סטרי.
איפה כן. זה בערך?
מקביל לקצנלסון.
מקביל, כן. אוקיי. אני מאוד אוהב, זה רחוב קטן.
כן, רחוב צר, יחסית כן. חד סטרי. מאוד מבוקש.
נכון.
שדירה שנמכרה תומחרה במחיר הוגן, ווין ווין לשני הצדדים, ונמכרה במחיר ששופקה.
זה נדיר.
כן, כן.
אתה רואה הרבה אנשים במחירים האלה שרוכשים דירות למגורים, או דירות להשקעה?
מגורים בעיקר, השקעה מתחילים, קצת נעלמו בהתחלה עליית הריבית, נעלמו
אליו. כן, אתה אומר דירה של 2,400, זו דירת השקעה נחמדה מאוד.
דרך אגב, מי שקנתה אותה, קנתה אותה בחורה סביב ה-35, 32.
אבל אפשר לקרוא לדירה שעולה 2,400 דירה להשקעה?
כן. כי אז מה שעושים הם, או שמפצלים אותה, ואז את שמה שלושה אנשים.
וזה דירה שכן יכולה...
אפשר לפצל, אבל זה לא חוקי.
זה לא חוקי. או שאת מזכירה אותה ב-8,000 שקל.
מזכירה אותה היום, תלוי ב...
כן, זה נכון.
כן.
זה נהדר להשקעה, כי זאת גם דירה. את יודעת, אנשים בסוף מסתכלים... הרי דירה להשקעה, מאוד קל לנו להסתכל על דירה להשקעה של מיליון שקלים, 1,200,000. זה נתפס אצלנו השקעה, אבל גם דירה להשקעה של 2.4 או 2.5 מיליון שקלים, יכול להיות זוג שאומר, אני לא רוצה לגור כרגע ברמת גן, אבל יש לי את היכולת הזאת כרגע להשקיע, אני אקנה איפה שאני יכול ואני אגור איפה שאני רוצה.
בדיוק.
אנחנו מכירים את זה.
זאת הייתה הקונה.
בדיוק. ואז היא מזכירה. איפה
היא גרה? גרה בתל אביב. והיא מבינה את גבעתיים ומכירה, ותל אביב היא...
עכשיו, קרן, בלי להכיר את הלמדי, אני לא עולה לי כל כך בראש הלמדי, אני אומר לך שזה אזור שבדווח הסבלנות, דרך אגב, אם יש לה משכנתה, כן או לא, כנראה הסחירות מחסה לה את המשכנתה, בלי בעיה, פלוס אקסטרה, ובדווח הסבלנות, פינוי-בינוי,
חד משמעי,
דירה כזאת,
חד משמעי, המתחם הזה ילך לפינוי בינוי.
סתם מעניין אותי, נגיד המקרה הזה, כמה סכום היה להון עצמי לבית הזה?
בעיקרון היא באה כמעט עם הכל.
אה, באמת?
כן, היא באה עם הכל.
קרן, אני אומר לך, במקרה הזה ספציפית, היא אחרי פינוי בינוי.
היא תעשה שם עסקה יפה, היא עשתה עסקה יפה, ואני אומר לך ש...
שווה קצת פחות. סבלנות
של 10-12 שנה.
פחות, פחות.
להערכתי, כבר יש תוכנית אב לשכונה.
4 מיליון שקל הדירה תהיה שווה?
קל.
לא להאמין.
קל.
כי זה גבעתיים.
כן.
קל.
מטורף.
כן.
זה השקעה. עכשיו תחשבי שבעוד כמה שנים, דרך אגב, זה לא 4 מיליון שקל, זה 4 מיליון שקל במחשבה שלנו היום, לא בעוד 10 שנים.
נכון, במחירים של היום.
בעוד 4 שנים, אם אנחנו נצמצם את הזמן, היא עכשיו מקבלת 4 מיליון שקלים, נכס ששווה, לוקחת משכנתה של עוד 2 מיליון שקלים, סתם דוגמה, וקונה לה את הפנטהאוס שהיא רוצה.
נכון.
היא עשתה, היא הכפילה כמעט הכסף שלה. לא הכפילה, אבל...
כן, מדהים.
זה צורה מדהימה.
רוב העסקאות האלה הם בעצם להשקעה, זה בדרך כלל אנשים בני 60-70, יורשי דירות, מוכרים אותם ומחלקים את הכסף, ונמצאים מזומן, את מה שאספו כל החיים, גם מחברים ביחד, ושתיים, 2.5 מיליון, אלה המספרים שפחות או יותר, הם מחפשים דירות להשקעה ברמת גן. אני יכול להגיד לך שנגיד, קח את רחוב ז'בוטינסקי ברמת גן. רוב רובו יגיע למתוכנן ל-40 קומות למגדלים. כל מה שתקנה שם היום, מנהטן. נגיד דירת 90 מטר, שתעלה לך, הייתה לי דירה כזאת אורפית ברמת גן, בז'בוטינסקי, סביב ה-2,300,000, 2,200,000, תקנה אותה היום, תזכיר אותה, תחלק, תעשה. ותחכה בסבלנות, אם אתה בחור בין 30-35, או זוג כזה, או... תחכה בסבלנות 10-15 שנה, ואתה תקבל דירה של 4,200 במספרים של היום.
כן, היום, היום, אני שנים מלווה לקוחות, אני מבין שהיום הלקוחות בשביל לקנות הדירה הכי קטנה, 3 חדרים בכפר סבא, ב-2.5 מיליון שקל, בוא נדבר ריאלית, נניח 1.5 מיליון שקל שהוא צריך משכנתה לזה, הוא צריך להרוויח קרוב ל-20, בשביל לחיות גם נורמלי, קרוב ל-22-23 זוג.
נטו.
נטו, נטו.
הכנסה פנויה.
נטו, 22-23, וגם כן, אז הוא לא בצנעה הוא צריך לחיות, והוא צריך גם להביא איזשהו 1,000,000 שקל מהבית.
חד משמעי.
וזה כול לדירת 3 חדרים, 3.5 חדרים.
ובוא תספר לי, אם ההורים לא שפכו חבילה מכל צד.
אז זה מה שאני אומר, הוא צריך גם 1,000,000 שקל להביא.
איפה תביא, איפה תחסוך 1,000,000 שקל?
נכון, וכאן אתה, בגלל זה אני חושב, אני חושב שאנשים צריכים, אין ברירה, העולם הכלכלי שאנחנו נמצאים בו, מכריח, ושמעתי את מנהל מרחב, שרון בזמנו של המשכנתאות של בנק מזרחי, או שזה היה יונסי, אני לא זוכר, עוד בתקופת מזרחי, שאיך הוא אמר, המדינה מכריחה את הזוגות הצעירים להיות משקיעי נדלן. מחיר למשתכן, יש בניינים שלמים, בקריית מוצקין, עיר אהובה על האישית, שבניינים שלמים של משקיעי נדלן, דירה ראשונה, נכנסו למחיר המשתכן, פתאום עניין שלם, בעלים שלו, זוגות שהתחתנו, נכנסו לעסקה, ומשקיעי נדלן.
נכון.
וגם פה, המדינה מכריחה אותו להיות משקיעי נדלן, יכול להיות זה טוב, יכול להיות זה לא טוב.
אין אלטרנטיבה אחרת, אבל...
כן, אבל...
כאילו, זה בעל כורחנו גם. גם אם זה נכון לעשות, אבל זה גם בעל כורחנו.
שמי, זה נכון לעשות שזו דירה נוספת שלך. שיש לך את הבית מגורים שלך אולי, או ש...
לא, אני מתכוונת כאילו, בבסיס שלנו, נגיד, לא לכל זוג היום יש כסף לקנות בית. אז מה הם עושים? קונים דירה נכס להשקעה, דירה להשקעה.
נכון.
קונים באשקלון, בבאר שבע, בדימונה.
אז המדינה מכריחה אותנו להיות משקיעים.
נכון, זה מה שאני
אומרת. אומרת לי, בוא תשחק עם הכסף שלך ותשקיע בנדלן. עכשיו, לא כולם בנויים להיות משקיעים.
לא.
נכון.
נגיד רמת גן, יש משקיעים ברמת גן?
מלא.
יש דירות להשקעה?
תראי, כשהריבית הייתה על אפס, אז היו... כמויות הזויות של משקיעים. זה גם דחף את מחירי הנדלן למעלה אחרי הקיפאון של הקורונה. עלינו באיזה 20%. לכל דירה היו שלושה קונים. זאת אומרת, גם משקיעים, גם פרטיים. היום פחות על פי שמתחילים לחזור לשוק. בגלל הריביות הגבוהות. אבל מתחילים לחזור לשוק. את יודעת, לכל סיטואציה מתרגלים.
הסתגלות.
כן, הסתגלות. כן. הריבית קבועה כבר הרבה זמן, מבינים שהיא לא תרד ככל הנראה.
בוא נזכר, אתה כמה שנים טובות בשוק הנדלן, אבל ב-2000 ובשנות ה-2000, הריבית הפריים הייתה כמעט 18%. היו ריביות מאוד מאוד גבוהה, ועדיין היו משקיעים. ולהזכיחה, בשנת 2015, לדעתי, אני חושב, יצא, אמרו...
היה קיפאון אחרי מע"מ אפס.
היה מע"מ אפס.
מע"מ אפס. חצי שנה שיתק את שוק הנדלן.
לא, אבל אני זוכר שהיה שום תקופה, הרי פעם מס הרכישה היה 5%. מס הרכישה של דירה נוספת היה 5%. ואז העלו את זה ל-8%. אני זוכר את כל האטרף של כולם לעשות. חודשיים אף אחד לא קונה דירה, ואופס, כולם חזרו לקנות דירה.
השוק נעצר וחזר.
נכון.
מסתגלים.
נכון שבסוף גם זה לא רק הסתגלות, אנחנו צריכים לזכור, בואו נודע את האמת. אתה מתח מכיר הרבה ילדים בני 18 ויום שיש להם דירה.
כן.
זה נקרא, בישראל לא סתם יש כל כך הרבה עורכי דין.
כן.
זה משחק הפינג פונג. זה ממציא חוק, וזה ממציא את איך
לאכוף את החוק.
איך להיות חוקי ולא לעשות החוק. זה העולם הזה שאני חושב שהוא... בסדר, נו, מה אני אעשה? זה חלק מה...
חלק מהישראליות.
לא, אתה יודע, אחרת תאר לך שכולם היו אומרים, אוקיי, מס רכישה הוא 3%, 5% פלט, לא הייתה... שמע, זה מזכיר לי משהו. אני אספר לכם, תסליחה שאני יצא החוצה. אתה רוצה היום לקנות, לעשות מייקרוסופט. רישיון לאופיס. רישיון לאופיס, כמה עולה?
300, 600.
מלא כסף, מלא כסף. לבן אדם פרטי. לעומת זאת, יש גופים שעולה גרוש וחצי.
כן.
עכשיו, לא פלא שכולם מנסים לעקוף את הסיטואציה ולא חוקיים, היום זה יותר קשה עם האינטרנט וזה. תנו מראש, תגידו לכולם, אופיס יעלה לכם 100 שקל, כולם יקנו, עזבו אתכם. כלומר...
זה כמו, אתה יודע, הסטטיסטיקה, תוריד את המס, כולם ישלמו.
נכון.
כן.
זה הכל, תעלה את המס...
ברור.
לא תגווה, אתה תגווה פחות מאשר הורדת את המה.
נכון.
כן, כן, כן. זה מזכיר לי תמיד בחולון, אין חניה, אם אני לא טועה, בכחול לבן. לא גובים כסף על חניות בכחול לבן.
אה, באמת?
מה שאני, אני כמעט בטוח בזה. מתי אנחנו מארחים פה מישהו בחולון? נשאל אותו את זה.
היה כבר את רנטר שיש, לא שאלת.
נכון. נכון.
איך לא שאלת את זה?
נכון, נכון.
אפשר להעלות אותו.
אבל אני כמעט בטוח שבחולון לא משלמים על כחול. תחשוב על הסיטואציה של כל המערכות העקיפה של החנייה. יכול להיות.
תקשיב, צבעו את המדרכות, הביאו כסף, הביאו צבעי, הביאו צבע.
לא, עזוב, זה
עוד... לא מביאים כסף.
מה עם כל מערכת העקיפה והגבייה של הדבר הזה?
העקיפה, נכון.
אחד מול אחד, אתה מאפס אותו.
נכון.
זה... טוב, זה לא משנה, אנחנו
נכנסו כאן בוא נחזור רגע קצת לרמת גן.
בוא, לא, דווקא, יותר מעניין אותי גבעתיים.
אבל הוא יותר ברמת גן.
טוב, סליחה.
רגע, אתה יודע, לפני שתמיד לא עשינו את זה, כשאנחנו מתחילים על עיר, אז עושים אסוציאציה.
אבל תתקרבי ל...
מה המילה הראשונה שעולה? אז נגיד שבוע שעבר היה את חולון, אז אמרתי לו, מה המילה הראשונה שעולה לך? שאני אומרת חולון, מה הוא ענה?
בת ים, לא.
אז עכשיו רמת גן. מילה הראשונה שעולה לך שאני אומרת רמת גן.
סביך של עובד, אבל זה בגבעתיים.
לא, 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 אבל הסביך המקורי, אתה יודע איפה.
זה ברמת גן, לא.
רמת גן.
לא, את האמת, רמת גן מביא אותי את רחוב הרועה 126, סבתא של רעייתי עליה שלום. כן, זה... זה אולי המילה הראשונה.
לי היה עולה ביאליק, או... זהו, ביאליק עולה לי. או רכבת. תחבורה ציבורית. תמיד שאני חושבת על רמת גן,
עוד לא אמרתי את המילה רכבת.
עולה לי עומס. עומס של אוטובוסים, עומס של תחנות, של...
עולה לי הספארי בראש.
ספארי, נכון.
פארק הלאומי, ספארי, אוניברסיטת בר אילן.
וואו, מלא דברים ברמת גן.
כן, כן.
משרדים.
בית חולים תל השומר.
זה קטע שבית חולים תל השומר והאוניברסיטה הן לא נתפסות כרמת גן,
נכון, כי הן בקצוות.
הן נתפסות בקצה.
בקצה.
הן לא נתפסות כרמת גן, הן מבחינת...
הן שייכות מוניציפלי, אבל הן בקצוות.
בדיוק, זה...
נכון, קריית קרניצי היא שכונה כאילו...
נכון, זה שם צמודה.
אחרי כביש גאה וצמודה לקריית אונו.
רגע, אז מה השכונה, נגיד, הכי פופולרית, מבוקשת ברמת גן?
תראי, שיכון ותיקים...
מכירה.
היא שכונה אחת מהטובות ברמת גן. יש כאלה שיגידו, לא, אני רוצה לגור ברמת חן, מבחינת בתים פרטיים. שיכון ה...
רגע, שיכון ותיקים כאילו נחשב לשכונה ברמה?
איכותית, ברמה גבוהה.
ונכון, השם שלה כזה לא נשמע ברמה?
תמיד יש שיכון ותיקים,
כי אם תלוי אם את מסתכלת על איזה עיר, יש שיכון ותיקים גם בנתניה.
לא, זה כאילו...
אבל את יודעת מה זה, שיכון ותיקים בסוף, מרבית שיכוני הוותיקים, זה בתים ותיקים, והרוב שם זה בתים צמודי קרקע, שזה סוג של איכות, אני עולה ותיקים בנתניה, עולה לי ותיקים בכפר סבא, כולם זה, נכון, לא הבתים הכי חדשים ולא הווילות, אבל זה אנשים שקונים איכות חיים, ואנשים שאולי באיזשהו שלב בחיים שלהם ישפצו את הדירות האלה מהיסוד, והנה, יש להם וילה באמצע רמת גן.
רגע, אז נגיד, אם זו השכונה הכי ברמה ואיכותית, מה השכונה הכי פחות?
הכי פחות זה רמת עמידר, או רמת עמידר יש לה איזשהו צביון דתי, אז היא יותר מתחברת גם לבני ברק, ואז יש לה יתרונות.
ויש לה פוטנציאל.
רמת השקמה, רמת השקמה היא פחות, פחות מרמת עמידר.
אוקיי.
ובטח שיש לה פוטנציאל, היא נמצאת בין תל אביב, כביש טייסים.
אוקיי.
אזור גאה, יציאה לגאה, ספארי, הפארק הלאומי, תראי את המגדלים שבנו שם, בעצם כולם, רוב הדירות עם נוף לפארק, שזה משגע, נוף לספארי.
נכון, זה מדהים.
נוף לפארק, זה...
למה אני אומרת לך, שבוע שעבר היה פה את רן תרשי שדיבר על חולון, ואז דיברנו על השכונה שהם ג'סי כהן, שהסטיגמה שלה היא על הפנים.
נכון, נוראית הייתה בזמנו, אני זוכר כילד.
כן, ועכשיו היא הולכת להיות מה שנקרא נכון, אמר התחדשות עירונית והכל.
סתכלי, אנחנו...
פנינת נדלן, אפילו אופר נתן לשם כבר לפרויקט, ג'סיקה.
ג'סיקה,
לא, אבל תסתכלו, אנחנו עם.
אז רמת המידר אני אומרת, ורמת השקמה, אולי באמת גם הם יהפכו להיות, אתה יודע.
אני חושב, ואני קורא כאן לכל ראשי הערים, תחליפו את השמות של השכונות האלה, מספיק. תמיד רסקו, יוספטל, קפלן, זה שכונות.
ברמת גן לקחו את שיכון מזרחי, שזה נשמע שייך לפעם, שיכון מזרחי.
כן.
והפכו את זה, הכניסו עוד שם נווה רם.
והתרגלו אזור, לזה?
כן, לאט לאט
כן,
מתרגלים.
כן, לאט לאט מתרגלת, לאט, אבל תקחי, תקחי, תקחי את השכונות.
אני יודע שיש תוכנית מתאר שעיריית רמת גן החליטה לטפל ברמת המידר ולהפוך את השכונה. כאילו, וואו. יש פוטנציאל אדיר. ואם העירייה מכניסה יד לכיס, כבר
נדר, אבל...
יצרו איזשהו פארק לאורך השכונה, לאורך רחוב התפוצות, שהוא בין, מפריד בין כביש גאה לבין רחוב התפוצות. פארק גדול מאוד, עם מסלול הליכה, לאופניים גם.
כן, אבל אתה יודע מה, קרן, אני אשחק איתך שמשחק הפוך. מ-1 עד 10, אם את מוכנה לגור. שכונת עמידר, מוכנה לה, מ-1 עד 10? את רוצה לגור מ-1 עד 10?
אני לא רוצה בכלל, אבל כאילו,
הייתו נתן לי את זה. יכול להיות שקרן היא לא קהל היד.
לא, סתם.
כמה אנשים רוצים לגור.
הייתי ברמת המידר, לא נבעלתי.
אבל לעומת זאת...
נגיד לך מה אהבתי ברמת המידר, אהבתי את החום של האנשים.
ממש, ממש.
ולעומת זאת שכונת חרוזים.
שכונה כזאת, היה כיף.
קחי שכונת חרוזים.
לא מכירה.
לא מכירה, אבל זה נשמע רק טוב.
נשמע טוב. וואלה,
חרוזים.
השם, השם.
השם, יפה. אז אני אומר, צריכים, הערים, עם כל הכבוד, צריכים למתג את השכונות.
למתג את העיר.
מחדש.
מחדש. אז תחליפו את השם.
אני בדעה שלך.
אל תקראו לה עמידר. סליחה, אל תקראו להם יוספטל, ואל תקראו להם רסקו. סליחה, נכון, רסקו זאת חברה כנראה שבנתה את השכונה.
אבל רסקו דווקא נשמע כאן.
גם עמידר, היא בנתה את השכונה. אבל עדיין התושבים הראשונים של שכונת עמידר ורסקו, נדבק הדבר הזה להם.
מי מחליט על זה? שמשנים שם של שכונה?
ערים, מיתוג ערים.
תראה, אני יכול להגיד לך שברמת השרון, בכניסה לרמת השרון בצד ימין, אני גרתי שם לא מעט שנים, שכונת נווה רסקו. בעצם רסקו, הנה, השם נשאר.
הוסיפו לה נווה.
נכון, אתה יודע מה? נכון. כי רסקו, חברת רסקו, בזמנו בנו שם את הבניינים הגבוהים, והשכונה הזאת אחת המבוקשות ברמת השרון. אני חושב שפר מטר מרובע היא יותר יקרה
וסתכל לך גם, וסתכל רמת השרון, יש לך את מורשה, שנחשבת גם כשכונה, סליחה,
נכון.
נחשבה, אני לא יודע, מיתוג מחדש, מחייב. עכשיו, פעם לא היה, אתה יודע, זה, תקחי, השכונות האלה, המקשרים המקורי שלהם זה לא רסקו.
נכון.
אבל בגלל שזה השתרשות, שכונת אפרידר באשקלון, שכונת, מה יש עוד? עולה לי
חשבון. זה הכל חברות בנייה.
שכונות אזור, כן, זה חברות.
למה, כאילו זו שאלה, לא יודעת, איך זה מותר בכלל, שנגיד שחברת הבנייה תקרא גם בשם של...
היא לא קראה, היא לא קראה. היא לא קראה, זה לא חברת, זה השתרש.
השתרש.
ככה? בבטיבי?
איפה אתה גר? בשיקון של רסקו.
אני גר ברסקו, בבניינים, בבלוקים של רסקו, ככה זה היה פעם.
אתמול מי שמדברת איתי ואומרת לי, כן, בשכונה...
כמו בחולון, איך קוראים לה... שזה השכונה הכי מוכרת, שכל המגדלים החדשים, נו, פרח לי מהשם, פרח לי השם. לא משנה, נו, זה נזכר בזה.
אנחנו מדברים על שנות ה-60-70, זאת אומרת, כשנבנו הבניינים, גם ברשות המקומית, היה נוח לקרוא להם...
כן,
רסקו, שכונת רסקו, כי רסקו בנו. אז זאת הייתה התפיסה. היום אנשים קצת יותר אינטליגנטים.
באנו מרעננה, ברעננה היית נאות אוזי. עכשיו, נאות אוזי זה מי שזה על שם סגן ראשי אוזי כהן עליו השלום. ושינו את זה לנווה זמר.
אוקיי, וואו. נווה זמר, היא הייתה פעבר...
אני לא רוצה לספר לך גם למה. אני אחרי זה, שלא נהיה בשידור, אני אסביר לך כמה דברים.
היא מדהימה, היא שכונה מדהימה.
יש למשל את שכונה בדרום תל אביב, תל כביר. אתה מכיר, נכון?
נכון, נכון.
ויש לו עוד שם, נווה אופר.
נכון.
ונווה אופר נשמע הרבה יותר טוב מאשר תל כביר.
זה שם מדהים נווה אופר. הייתי משנה את זה לנווה הדרים ושותל כמה עצי פרי.
כן. זה כאילו, זה נכון שבאמת השם הוא פתאום בוודאי, נותן...
בוודאי, תל כביר זה, כן. זה קונוטציה שלילית. זה...
ברור, אבו כביר.
בית הכלא אבו כביר.
איך הגענו לתוכנית שמדברת עוד מעט אב שלום קורי, ייכנס כאן בדלת,
כן, כן,
ויתקן
כן.
אותנו.
אבל זה כנראה חשוב, כי כן, כן. זה הכל בגלל רמת גן, לא?
בואו נדבר, אני רוצה שנייה, רמת גן, עיר שנפל בסקאדים.
סקאדים, דרך אגב. מול הבית של ההורים שלי.
די.
כן, כן, נפל, כן. דרך אגב, אצל סבתא של אשתי, נפל שם אחד הסקאדים, חצי בניין התרסק שם.
אבא הלל?
לא, בחוף יובל,
רואה מ-26.
כן, כן, שאיפה שהיה בנק למטה, עכשיו זה מקס, אני חושב. היום אנחנו נמצאים כבר 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה כמעט אחרי הסקאדים. כמעט 40 שנה, אני חושב, קצת פחות. אחרי הסקאדים, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, לא טובה כרגע. היו הזקות גם ברמת גן, היו גם ירוטים, היו... איך אתה רואה היום? כי רמת גן גם עיר ישנה יחסית. מרכז העיר, אני לא מדבר על... עיר ותיקה, יותר יפה להגיד ותיקה. יש המון בניינים, אני מניח, אם ברעננה עכשיו באנו ודיברו על קרוב לאולי 40% מהבניינים עם ממדים, או 60% עם אפשרויות מיגון כלשהן, שדרך אגב, אפשרויות מיגון זה ללכת למקלט ברחוב, שזה, אני חושב שזה לא רלוונטי. איך אתה רואה את השינויים היום, מבחינת החיפוש לדירות עם ממד, או הדברים האלה?
קודם כל, אנשים מחפשים דירות עם ממ"ד. כמובן, אחרי המלחמה, אחרי תחילת המלחמה.
זה דרך אגב משהו ארצי, אבל האם יש התפשרות?
רובם לא מתפשרים. רובם לא מתפשרים, חלקם הקטן, נגיד לך, אומר לי שלא מעניין אותו בכלל. הם מחפשים דירה וצריכה להיות עם פרמטרים אחרים חוץ מממד.
שתיגמר המלחמה, בעזרת השם, כבר ישכחו מזה.
שוכחים, איך אמרת? אמרת מילה נכונה, מסתגלים.
כן,
מתרוששים. אני אומר את זה, אני סליחה שאני פרטי פופר, אבל הסיטואציה שלנו, שאנחנו מקבלים כאן זבנגים בראש כל כמה שנים. קיבלנו את הקורונה בראש, קיבלנו את המלחמה בראש, בוא נאמר באמצע גם היה לנו את המלחמה באוקראינה, ששיבשה לנו קצת החיים של הנדלניסטים, שיבשה, היה לה השפעות, והפחד שלי, שיומיים אחרי שתיגמר המלחמה הזאת, האדמה תרעד פה, כי אין מה לעשות, אחת למאה ומשהו שנה זה קורה כאן. כלומר, אני, וכמו שאמרתי היום, לא יהיה שש שעות עד שהטילים יבואו מאיראן ויהיה לנו זמן להתארגן.
זה יקרה וזהו.
זה יקרה.
כן. הבניינים, רוב הבניינים, יש הרבה בניינים שלא ערוכים לרעידות אדמה, לא ערוכים לטילים.
בקורות באמת רעידת אדמה, חס ושלום. הממדים באמת יעזרו?
כן, כי ברגע שאת שמה ממד, את עושה, עושה חיזוק לכל הבניין. אז נניח,
אבל אתה מדבר על בניין לגובה. עכשיו יש רעידת אדמה, לא יודעת באיזה זה. כל הבניין יקרוס. מה יעזור?
כן, יכול להיות שהוא יקרוס?
אני לא חושב. אני
הם ירקדו הבניין?
הם ירקדו, אבל אני לא חושב.
בטיוואן יש לך רעידות אדמה.
בנויים היום עם תקנים מאוד גבוהים, המהנדסים.
קרן, בטיוואן יש לך רעידות אדמה של 8 בסולם ריכטר, לדעתי, רואים את הבניינים רוקדים.
וואי, זה המפחיד, גם הגשר.
אני יודע שמגדל משה אביב, למשל, יושב על מסילות, ממש לנוע.
די.
כן, כן, בתיאוריה זה נתפס, בלתי נתפס, אבל אני הבנתי
יש להם גמישות מסוימת.
כן, יש דרישות, יש החמרה. אצלנו בישראל מחמירים לעומת הרבה מדינות ש...
אז אותם בניינים, אבל הפחד של כולנו זה שאותם בניינים בלי הממדים.
נכון.
ושם אנחנו צריכים לעשות ולרוץ, ואתה שומע על אנשים שעושים את החיזוקים באופן עצמאי, אומרים, אוקיי, אנחנו כאן בניין של 3 קומות.
בודדים, בודדים מאוד.
זה עולה איזה 100,000 שקל.
זה יקר, אנשים לא מכניסים יד לכיס.
אבל זה משפר להם את הבניין.
מעדיפים למכור ולאגד עכשיו את כל השכנים, ולעשות ביחד.
מקלט.
וזה לא רוצה, והוא כן רוצה, יותר קל למכור, למי שיש יכולת, כמובן להוסיף ולשפר את הדיור.
ואז נכנס לדירה להשקעה, כי אם אני קונה דירה להשקעה, זה מבחינתי בסדר, אז אין לי ממד, הסוחר שלי יודע שאין ממד,
אז היום, היום,
אני יודע, יש לי ביטוח.
קצת יותר קשה גם בהשכרות, להשכיר דירות ללא ממד. זאת אומרת, אלא אם כן, זה דירות חדר שניים, לחבר'ה צעירים שהם יודעים לרוץ למקלט בדקות, כן.
טוב, שאלת השאלות, אופר, שאתה אוהב לשאול כל תוכנית על כל עיר.
מהי?
כמה? בכסף, דירות.
כן, לא, בוא, תן לנו את טווחי המחירים.
תן לנו את ה...
לא למטר, אבל...
אולי נחלק את זה, נגיד, דירה להשקעה, ודירה, נגיד...
בואו נקרא לזה לדירות חדשות ודירות ישנות.
כן, דירה להשקעה אפשר גם דירה חדשה להיות.
דירות חדשות... עסקה האחרונה שעשיתי זה הייתה דירת קבלן, דירה חדשה, 58 מטר, 3 חדרים, חנייה, מעלית, מרפסת, התחייבות חוזית, לעוד 36 חודש. זו דירה שנמכרה סביב ה-2,250 נדמה לי.
2,250?
2,250.
כמה חדרים?
58, 3 חדרים.
לא דירה כזו גדולה.
לא. דירות, זה היה... באזור מרום נווה.
עכשיו,
דירות 3 חדרים שהם 65-70 מטר, 72 מטר חדשות באזור מרום נווה, נמכרות סביב ה-2,600,000, 2,700,000.
זה דרך אגב, המחיר שאתה מדבר הוא יותר זול משלושה חדרים בחולון.
כן, נכון.
יותר זול משלושה חדרים בחולון.
יותר זול.
יכול להיות.
והמרחק חולון, תל אביב, נראה לי שרמת גן, יותר קרובה, תפיסתית.
נכון.
נכון.
וממותגת.
יפה אמרת, תפיסתית יותר
קרובה. וממותגת.
נכון.
יותר טוב, ואני חושב שגם הסחירות בסוף דרך אגב, אם זו דירת של 56 מטר או 60 ומשהו מטר, זה כמעט, זכירות תתקבל שם זה, אם זה, אם כמשקיע נדלן.
כן, נכון, נכון.
אבל סיימנו את האקזיט. אני לא אעשה אקזיט על הדירה הזאת.
נכון.
כנראה.
אבל אני אומר לך שאת אותה דירה שבמרום נווה, נגיד, תמכור 74 מטר ב-2,700,000, כן? 74 מטר בשכונת הגפן ברמת גן, זאת אומרת, נסענו צפונה, בשכונת הגפן ברמת גן היא תימחר אותה דירה סביב ה-3,200, 3,300.
רכבת קלה,
רכבת קלה, פארק הירקון, מרכז העיר, ביאליק, איילון.
לוקיישן.
ואם תעבור לשכונת חרוזים, אתה כבר עם עוד 200-300 אלף
שקל. שכונת חרוזים קרן, בשביל לסבר לך את האוזן, זאת השכונה שיושבת על פארק הירקון מהצד של רמת גן.
נכון, וצמודה לשיכון ותיקים.
יאללה, אני עוברת.
אזור מדהים.
נכון.
לא הייתי שם אף פעם, מעניין. לא היית? שכונת חרוזים, לא.
מאוד מעניינת, יש שם המון התחדשות עירונית.
המון, המון, המון.
יש שם גם בתים פרטיים קטנים, והיא שכונה מאוד מאוד יפה. מאוד, יש לה משהו כזה.
אז מי אחד עד עשר?
דרך אגב, הפעם היה לי שיחה עם לקוח, שיש הבדל מטורף במחיר, מצד אחד מול הצד השני, של חותך שם אותו אבא הלל, אחד מול השני. הבדל של כמעט חצי מיליון שקל.
נכון.
הם כמו שתי ערים שונות בעיר אחת, רמת גן. אז מי אחד עד עשר, כמה אתה אוהב את מה שאתה עושה?
עשר.
זאת אומרת,
אני קם בבוקר ואני מקנה בעצמי. שאני, תראי, אני כל יום ממציא את העסק מחדש. כל בוקר. עבודה מאוד מאתגרת, אני מאוד 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 אוהב אותה.
מדהים.
מאוד אוהב את האנשים, מאוד אוהב את ה... זה פחות, את יודעת מה, זה פחות השוואה למישהו שמתעסק במחירות. נכון שאני מתעסק במחירות, אבל כשאתה יושב בעסק ומוכר משהו, זה אחרת. נדלן, נכון, זה אחרת. נכון. יש המון רגש.
בטח.
והמון כסף של אנשים. עסקה אחת או שתיים בחיים.
אנחנו חייבים לסיים. ירון ענבר.
דרך לבית.
הדרך לבית. מי שרוצה לחפש אותך, פשוט גוגל, ירון ענבר.
תלפיות 31 רמת גן. גוגל, ירון ענבר.
שמחנו מאוד מאוד לארח אותך
כאן. תודה רבה. לכם, גם אני שמח.
בבלוק פרמנט הנדלן. אחרינו, סקילי מינוס ענבר ראם. אנחנו נפלא בעוד שבועיים פה. 230 יום בתוך המלחמה, 128 חטופים, מקווה שבתוכנית הבאה זה לא יהיה. קרן, תודה רבה, תודה לשוקי, תודה לכולם פה. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים, תודה אירון, ביי.
ללכת בירוק אם רק תאמרי. אני אתבול בחורף בין ההר עמוק אם רק תאמרי, אמרי. אני אלבש את החולצה הצהובה, אני אקנה לחוניה עם ערובה, אני אבוא במקום ההוא שעוד לא בא. אם רק תאמרי דה ודה 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 ודה, אני אשיר לך סרנדות גם ביום אם רק תאמרי, ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי. אני אפסיק באחרות להתבונן, ואת הלב והנשמה רק לחתך.